שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום ראשון של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום לך סמי.
אהלן איתן.
לאחר שבועות ארוכים של מסע ומתן, נחתמה ביום שישי העסקה למכירת בית ההשקעות פסגות לקבוצת אלטשולר שחם, בתמורה לכ-900 מיליון שקלים. אייפקס יוצאת מההשקעה הזו בהפסד גדול של קרוב ל-50%, ואילו אלטשולר שחם תהפוך לשחקנית הגדולה בשוק קופות הגמל, ואחת הגדולות בניהול השקעות בכלל, רק אחרי חברות הביטוח מגדל והראל. האם זהו סופה של פסגות והמותג הזה צפוי להיעלם? והאם הרגולטור צריך לאשר את המיזוג הזה? אנחנו נדבר על כך עם שניים, עם אסה ססון, כתב הבורסה, ועם פרופסור אשר בלס, מומחה למערכת הפיננסית.
האם החנויות ייפתחו השבוע באופן מלא? כרגיל אצלנו אין עדיין תשובה לשאלה הזו. ולכן הממשלה תתכנס היום, ובני גנץ מעוניין לקדם את היציאה הדרגתית מהסגר, בעוד שמשרד הבריאות וגם ראש הממשלה רוצים להמשיך להיות זהירים, למרות השיפור בנתוני התחלואה. עדי דוברת, כתבת הכימונאות, תעדכן אותנו על סטטוס התוכניות לתו ירוק שיאפשר את פתיחת המשק, שחלקו בכלל לא מחכה לאף ממשלה וכבר החל להיפתח.
לאחר שהבחירות נגמרו וגם הסתיים המשפט השני נגד דונלד טראמפ, הקרב הגדול שמתנהל עתה בארצות הברית הוא בין שני תאגידי ענק דיגיטליים, אפל מצד אחד ופייסבוק מהצד השני. אפל מתכוונת לדרוש ממשתמשי האייפונים לאשר מראש העברת מידע מאפליקציות אחרות לאפליקציה של פייסבוק, ואילו פייסבוק, שרואה בכך איום על המודל העסקי שלה, טוענת שהמהלך יפגע בעסקים הקטנים, ושאפל מעוניינת בכלל לקדם את האפליקציות שלה על חשבון אלה של האחרים. סגי כהן, כתב הדיגיטל, יפרט על המאבק הכי מעניין ואולי הכי משמעותי בעולם האינטרנט. אנחנו מתחילים.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
שלום שלום.
כתב שוק ההון שלנו, אז באמת אחרי כמה שבועות של מסע ומתן, העסקה נחתמת, ואלטשולר שחם תרכוש את פסגות ב-900 מיליון שקלים, ואיכשהו עם הזיכרון שלי לא בוגד בי, אני זוכר הרבה כותרות בעיתונים שעוסקות בפסגות, ואז ניקו לה בכלל שווי של 3 מיליארד שקלים, 4 מיליארד שקלים, אז איך השווי הזה יידרדר כל כך הרבה, ומי המפסידים הגדולים מהסיפור?
אז כן, בוא, קרן אייפקס שרכשה את פסגות בחלקים, בסופו של דבר הגיעה לכך שהיא שילמה 2.5 מיליארד שקל על פסגות, ובאמת ניסתה למכור אותה בסכומים שאתה אמרת, 3 מיליארד שקל, 3.5, ניסתה גם להנפיק אותה לפי השווים האלה, כל זה לא צלח. וכמו שאנחנו יודעים, כל קרן פרייבט אקוויטי יש לה משך חיים קצוב פחות או יותר להשקעה שלה, היא קונה אחרי כמה שנים, בדרך כלל 7 שנים, ואנחנו מדברים על 11 שנה, כלומר באמת מתחו פה את החבל עד הסוף, היא מוכרת, וכשאתה מוכר, אז אתה בסוף מוכר במחיר שמישהו מוכן לקנות.
אז המודל של לקנות, להשביח ולמכור ביוקר לא עבד הפעם, כי לא הייתה השבחה או כי קרה משהו בשוק?
לא, לא, השוק דווקא מאוד טוב, אחד העשורים הכי טובים שהיו בשוק, לא הייתה פה השבחה, זה לא רק שלא הייתה פה השבחה, אני אגיד אפילו שהייתה...
ההפך מהשבחה.
ערך.
די השבחה.
היא השבחה. שחיקת ערך מאוד מהותית. בואו רק ניקח לדוגמה את תחום הגמל של פסגות, שהוא אחד התחומים המובילים אצלה. אם הם לא היו עושים כלום, היום היה צריך להיות להם בערך נכסים בשווי של סדר גודל בין 85 ל-90 מיליארד שקל.
רק מהעלייה של התשואות מדי שנה.
בעיקר זה באמת תוצאה של תשואות לא טובות שהביאו לזרימת כספים למתחרים, בין היתר לאלטשולר שחם. רק כדי לסבר את האוזן, אלטשולר שחם בשנה האחרונה גייס בגמל קרוב ל-30 מיליארד שקל.
ואילו פסגות?
פסגות פדו כמה מיליארדים.
כלומר מינוס.
מינוס. קרנות הנאמנות של פסגות פדו בשנה האחרונה 10 מיליארד שקל. אלטשולר גייס מיליארד, קצת פחות. כלומר, בהחלט ראינו פה מצב שהתפיסה של אייפקס, שהם קנו משהו שעבד בזמנו, סופרמרקט פיננסי, השתנה, והיום רוצים תשואות. אנשים רוצים תשואות, רוצים ניהול כסף.
מסתבר, ואני כתבתי על זה כמה דברים הבוקר, ששונה הניהול בחברה בשוק תחרותי, כמו תחום בתי ההשקעות, שהיום די קל לעבור מבית השקעה אחד לבית השקעה אחר, זה עושים את זה כמעט בלחיצת כפתור, מאשר ניהול של שתי הרכישות הגדולות האחרות של אייפקס בישראל בעשור האחרון, אחת מהן הייתה בזק, והשנייה הייתה תנובה. זאת אומרת, בשני המקרים, כאשר אייפקס רכשה מונופולים, היא הצליחה לשמור על הכוח שלהם, לשמור על הרווחים שהיו להם קודם.
להשביח.
להשביח את העסק במידה מסוימת, דרך העובדה שזה מונופול ששולט על חלק גדול מהשוק, וכל השוק וכל הכלכלה גדלה, אז אחרי כמה שנים הם מכרו את החברות האלה ברווחים גבוהים, ונהנו מצועות מאוד מאוד יפות. אבל זה כאשר אתה מחזיק במונופול, כמו בזק ועוד ממש, כי קנית את זה מהמדינה וזה היה מונופול מוחלט, וראינו שהם העבירו לעצמם הרבה מאוד דיווידנדים במקום להשקיע בתשתיות, ואז גילינו שישראל מפגרת בתשתיות אינטרנט ביחס למדינות אחרות בעולם, או במקרה של תנובה, שהם העלו את מחיר הקוטג' ושל הגבינות הקשות וכל הדברים האלה, והסיפור של עליית מחיר הקוטג' הפך בעצם לסמל של המחאה החברתית של קיץ 2011, למרות שהם הצליחו למכור את זה במחיר מצוין לחברה סינית, שאחרי זה מאוד כעסה על מה שהיא גילתה בעקבות המחירה. אבל אנחנו רואים שזה ביזנס אחר לחלוטין לנהל מונופול, וביזנס אחר לחלוטין לנהל חברה בשוק תחרותי.
קח לדוגמה את מקסטוק, שקרן אייפקס הנפיקה עכשיו לאחרונה עם רווח של קרוב למיליארד שקל. אני חושב שההבנה של שוק בתי השקעות, שהוא שוק מאוד מאוד בעייתי, כשוק להשקיע ולהרוויח בו כסף, זה שוק מאוד מורכב, עם המון גורמים שמשפיעים, עם המון חוסר ודאות ושחקנים שאתה לא תמיד יודע מי, בוא נאמר, אם ניקח רגע את תנובה, יש איזשהו סוג של נאמנות לקוטג', כן? אני לא בטוח שיש את הנאמנות מוצר הזאת באף אחד מהמוצרים הפיננסיים, שבוודאי ובוודאי יותר ויותר הלכו והשתכללו ואפשרו לאנשים לזוז בין בתי השקעות השונים לחברות הביטוח, ובהבנה הזאת לחברות כמו פרייבט אקוויטי יש חיסרון אדיר לעומת משקיעים שזה הביזנס שלהם, כן? אלטשולר שחם זה הביזנס שלהם, מזה הם חיים, זה יעבור הלאה, ובאלטשולר שחם יש כבר דור שני שמנהל, הבן של רן שחם, הבן של קנמן שחם, משיקים עם זה, הוא כבר דור שני שמנהל, כלומר יש פה איזשהו סוג של הבנה שזה הביזנס, ועל זה נלחמים, והמטרה היא לעשות באמת הכי טוב מבחינת ניהול הכסף, ואת זה באיזשהו מקום, בפסגות קצת שכחו.
כן, אסל, לסיום, אם באמת אייפקס היא המפסידה הגדולה בעסקה הזו, מי עוד עלול פה להפסיד? הרי בדרך כלל כשיש מיזוגים, אז גם יש נטייה לייעל, אולי לשלוח הביתה, עובדים, מנהלים. אנחנו כבר יודעים מה המספרים ומה התוכניות?
לא, אנחנו עוד לא יודעים, כי יש פה, צריך להבין, אלטשולר שחם הולך לקנות את הגמל, נקודה. 53 מיליארד שקל פלוס הפנסיה זה בערך 70 מיליארד שקל נכסים, שזה מה שהוא קונה. סביר להניח שבתחום הזה הוא לא יצטרך יותר מדי עובדים. שתי החברות הנוספות שיש בפסגות זה חברת הקרנות וחברת ניהול התיקים והברוקראז' הם עתידות להימחר. בין אם אייפקס ימכור אותם בתקופה הקרובה עד אפריל, ובין אם אחרי אפריל זה יהיה אלטשולר שחם שימכור אותם. במצב הזה נשאל מי יהיה הקונה. אם זה למשל חברת ביטוח, כמו כלל ביטוח כזה, שאין לו כרגע חברת קרנות, אז הוא פשוט יקנה את חברת הקרנות וצריך את כל האנשים, את המנכ״ל, את התפעול, את כולם. אם זה חברת אחרת שתקנה, שיש לה חברת קרנות, זה צריך פחות אנשים. אז כרגע המספרים לא ברורים, אבל בהחלט לא מעט מעובדי פסגות הם הנפגע העיקרים.
שאלה אחרונה, ככל שאנחנו יודעים, האם קיבלנו עד כה איזה שהם רמזים מכיוון הרשות לתחרות בנוגע למבט שהם שמים על העסקה הזאת, איך הם מתייחסים אליה?
תראה, אז למעשה היום בבוקר רשות התחרות קיבלה את הפגישה, את הבקשה הרשמית למיזוג, עד היום הם סרבו להתייחס לחלוטין. אמרו, עוד אין שום דבר, עוד לא פנו אלינו, לא פנו אלינו, אנחנו בכלל לא מגיבים מה שיכול להיות. רשות תחרות באמת מוצאת עצמה פה בדילמה מאוד גדולה, הייתי צריך לבחון האם זה שאלטשולר שחם מחזיק שליש משוק הגמל, זה בסדר או לא, או שהיא מסתכלת על שוק חיסכון ארוך הטווח, שכולל את הגמל, ביטוחי המנהלים, קרנות הפנסיה, קרנות השתלמות, ואז אלטשולר שחם מהווה בערך 14% מהשוק הזה, כלומר מתחת לרף המותר על פי חוק של 15%, והיא בהחלט תבחן את זה. זה יהיה דילמה מאוד מאוד מעניינת מה מיכל הלפרין תעשה.
יפה. אסא ששון.
תודה רבה.
בבקשה, להתראות.
שלום לפרופסור אשר בלס.
שלום לך ולמאזינים.
כיהנת כמומחה מייעץ בוועדת קבל, בוועדה לבדיקת אשראי ללווים גדולים, מרצה לכלכלה במכללת אשקלון. בעבר כיהנת בוועדה המייעצת של הממונה להגבלים עסקיים, ובדיוק על זה אנחנו רוצים לדבר איתך, כי אנחנו מתייחסים הבוקר לעסקת הרכישה שבה אלטשולר שחם רוכשת את בית ההשקעות פסגות. היא הופכת לשחקנית הגדולה בענף הגמל, עם כנתח שוק של מעל 30% מהשוק כולו, לפחות בתחום קופות הגמל. והשאלה אם זה לא אקט שעשוי להפחית את התחרות בענף, ואיך לדעתך צריכה הממונה על ההגבלים העסקיים, זה השם הקודם, היום קוראים לזה רשות התחרות, מיכל אלפרין, להתייחס לעסקה הזו.
אכן עולה חשש כזה, אני אוסיף שהם כבר כיום, עוד לפני המיזוג, הקבוצה הגדולה ביותר בגמל, ואנחנו צריכים לזכור שגמל, ענייננו, זה לא רק קופות הגמל, אלא גם קרנות ההשתלמות. מדובר על מעל 500 מיליארד שח של נכסים. אז תחשבו מה זה אומר, במדינת ישראל, סדר גודל של מעל 200 אלף שקל לכל משק בית, מנוהל בקופות גמל ובקרנות השתלמות, ויש שחקן, כפי שאתה אומר, שישלוט על 130% בעקבות המיזוג.
כן, אגב, כשמדברים על תחרות, אז יש בזה כל מיני היבטים. היבט אחד זה הנושא של דמי ניהול, אבל היבט אחר, ואולי אפילו יותר טריקי, זה היבט של קבוצה ששולטת בנתח מאוד גדול משוק ההון הישראלי, ומעצם ההחזקה הזאת יכולה להזיז את השוק, להשפיע על השוק בצורה דרמטית. וזו השפעה אולי אפילו מסוכנת יותר מהשאלה אם הם יעלו עשירית או שניים בדמי הניהול.
וגם יכולים להשפיע על מי יקבל אשראי ומי לא יקבל אשראי. כלומר, ההחלטה הספציפית שלהם יכולה להשפיע לטוב או לרע על הרבה מאוד מפעלים וחברות. עכשיו אני רוצה לומר דבר נוסף, זה לא רק הגמל וההשתלמות, פסגות היא הקבוצה הגדולה יותר בניהול תיקים, אלטשולר מצטרפת, כלומר יש שם נתח שוק מאוד רציני שם, ובמידה רבה ניהול תיקים וגמל הם מוצרים שיכולים להיות תחליפיים, אז התחלופה הזאת לא כל כך תתקיים, כי השחקן הגדול בניהול תיקים, יהיה אלטשולר וכנל גם בגמל.
אבל תן לי להבין, אתה בעצם בא ואתה אומר שרשות התחרות צריכה להתנגד למיזוג הזה ולפסול אותו?
אני חושב שזאת בהחלט אפשרות, ואם היא לא תתנגד, היא צריכה להעמיד תנאים שמביאים לידי כך שחלקים נרחבים של ההחזקות המשותפות יימכרו לצדדי גימל. הרי מה קורה? היה לנו ועדיין יש לנו בנקאות שהיא די ריכוזית. קרנות הפנסיה הפכו להיות משמעותיות עם השנים, יש שם 5 שחקנים מרכזיים. עכשיו בגמל והשתלמות, ניהול תיקים, אולי גם קרנות נאמנות, אנחנו גם ניצור ריכוזיות. לא חייב להיות מצב שבכל תחום קיימת ריכוזיות. עכשיו, אם החברות סומכות מעליהן ומצליחות, בסדר, אבל זאת לא השאלה כאן. כאן יש שתי קבוצות שרוצות להתמזג ולגדול, לא מתוך זה שהן היו מוצלחות, אלא מתוך המיזוג עצמו.
כן, אגב, כשרשות התחרות ניגשת ובוחנת למיזוגים בין חברות, היא קודם כל מגדירה את השוק. והשאלה היא, מהי הגדרת השוק? האם השוק הוא בתי השקעות בישראל, או השוק הוא גופי השקעות בישראל, ואז זה כולל גם את חברות הביטוח? כי אם כוללים את חברות הביטוח, אז החברה החדשה הממוזגת, אלטשולר שחם ופסגות, היא לא הקבוצה הכי גדולה.
בסך הכל במקום השלישי.
בדיוק, אבל אם אתה מתעסק רק בבתי השקעות, אז בעצם נשארת מיזוג של מספר אחד עם מספר שתיים.
נכון, זאת, אבל המוצרים הם לא תחליפים. כלומר, מישהו שרוצה להשקיע 70 אלף שקל בקופת גמל להשקעה, דבר שהוא אפשרי במסגרת מה שמכונה תיקון 120, הוא לא יכול לבוא ולומר, טוב, גובים ממני עמלות גבוהות מדי, ולכן אני אפקיד את הכספים בקרן פנסיה. התחלופה לא קיימת ברוב המקרים כאן, ולכן ההגדרה צריכה להיות כפי שאתה תיארת, יותר צרה ולא לכלול מוצרים וגופים שהפעילות שלהם איננה באמת תחליפית לצורך העניין.
כן, אגב, רשות ניירות ערך פרסמה לפני חודשיים, נדמה לי, חוות דעת שקובעת שבעצם הריכוזיות בשוק ההון הישראלי הולכת וגדלה, כתוצאה מתהליכים של מיזוגים בין הרבה מאוד בתי השקעות קטנים שנבלעו בתוך בתי השקעות גדולים יותר. והנה עכשיו לוקחים שוב את שני השחקנים הכי גדולים בעצם בתעשייה הזו, והם עלולים או עשויים להתמזג. והשאלה אם לרשות ניירות ערך צריך לאמץ את העמדה של רשות ניירות ערך, שהיא זו שמזהירה מפני אותה ריכוזיות ומפני ההשפעה המזיקה שיכולה להיות על שוק ההון, או שהיא לא צריכה להיות שחקן בשאלה של מידת התחרותיות בשוק ההון?
אני חושב שיש הרבה טעם במה שאומרת הרשות ניירות ערך, אבל אני אוסיף כאן שתי נקודות נוספות שעלולות להוות מקור נוסף לדאגה. קודם כל, מי שמפקח אחר קופות הגמל וקרנות השתלמות זה הרשות לשוק ההון. והמנהל הרשות אמר בעצמו שאין לו את הכלים לפקח אחר מה שנעשה בקרב המפוקחים, כפי שלמשל המפקח על הבנקים יכול לעשות. אז מראש אנחנו מגדילים את כוח השוק בתחום שבו הפיקוח הוא לא טוב. דבר שני, וישראל היא ממש ייחודית בדבר הזה, גם לגבי הבנקים וגם לגבי הפנסיות וגם לגבי הגמל, אין כאן שחקנים זרים. אם אנחנו נבדוק מהו המצב במדינות קטנות באירופה, אנחנו נראה שחקנים זרים שהם מתפקדים בשוק. כאן כולם מקומיים, כלומר גם ריכוזי וגם מקומי. הקומבינציה הזאת היא בעייתית.
ככל שאתה יכול להעריך, ואני הולך חצי צעד קדימה, מה דעתך בסופו של דבר תהיה העמדה של רשות התחרות, בהינתן מבט על ההיסטוריה של החמש שנים האחרונות, בקדנציה של הממונה הנוכחית, מתי היא אישרה מיזוגים ומתי היא הציבה תנאים או פסלה אותם?
אין לי סיבה ברגע זה להאמין אחרת, נאמר זאת כך, שהבחינה תעשה מבחינה מקצועית, אבל הנתונים המקצועיים מובילים למסקנה שצריכים להיות מאוד מאוד זהירים לגבי המיזוג הזה, וכל מיני סיסמאות ששומעים מפעם לפעם, אולי בתקשורת, אולי מטעם השחקנים עצמם, שמדובר בחברה שהיא מחוללת תחרות ולכן צריכים לסייע לה, אני חושב שצריכים לתת משקל מאוד נמוך לטיעונים מהסוג הזה.
אוקיי, שאלה אחרונה, נשאלת השאלה, וזה אולי אתה מכיר את המטריה ממחקרים פיננסיים, באיזה שלב בית השקעות נהיה גדול מדי ומאבד גמישות במונחי דינמיקת השקעות? אלטשולר שחם, הרוכשת בעסקה הזו, הצליחה להביא בעשור האחרון צורות מאוד מאוד מרשימות, לעתים קרובות היא הייתה ראשונה בכל הדירוגים של הצורות, בשלב מסוים שאתה מנהל כל כך הרבה כסף, שליש מהענף, האם אתה לא מאבד בעצם חלק מהגמישות ומהממזריות ומהיכולת שלך לספק תשואות ומתכנס לאיזשהו סוג של ממוצע?
אני אומר זאת ככה, הטענה שאתה מעלה היא ודאי טענה אפשרית, אבל אני אומר יותר מזה, אני חושב שהציבור של המשקיעים צריך לגלות סקפטיות רבה וזהירות כשהוא בונה על דיווחים לגבי התשואות בעבר, היכולת שלהם לנבא תשואות בעתיד מכל מיני סיבות שאני לא המקום להיכנס להם פה, אני לא בטוח שאמירה מהסוג שאוקיי, הן היו טובות, האם הדבר הזה באמת נכון, וגם אם הוא נכון, האם זה היה מנבא שהם ימשיכו להיות טובים גם ללא המיזוגים, על אחת כמה וכמה עם המיזוגים.
אשר בלס, פרופסור אשר בלס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
צהריים טובים.
שלום לעדי דוברת.
שלום, שלום.
כתבת הכימונאות שלנו, והיום באמת בממשלה אמורים לדון בשאלה מתי פותחים את החנויות, הכימונאות, חנויות הרחוב, את הקניונים, ואני חייב להתוודות, בשבוע שעבר הסתובבתי ברחוב ביאליק ברמות גן, שזה רחוב מסחרי הומה כזה, ואני חושב ש-90% מהחנויות היו פתוחות, לא המתינו שם להחלטת הממשלה. אז יכול להיות שהממשלה דנה בנושא שכבר הוכרע בשטח?
תקשיב, אתה הבן אדם החמישי שמספר לי שהוא סתובב בשבוע שעבר ברחוב ביאליק ברמת גן.
אני יכול להיות הבן אדם השישי ולהוסיף את רחוב הבנים בעוד השרון.
יפה, וגם היה פתוח?
הכל פתוח, כמעט הכל פתוח.
זה נכון, זה נכון. אנחנו רואים באמת, זה משהו שככה זה התחיל בטפטופים והתגבר בשבוע שעבר, שיותר ויותר חנויות נפתחו, אבל כמובן שזה לא משהו שהוא מותר, וגם יש...
אגב, לא הסתובבו שם יותר מדי פקחים ושוטרים, הייתה תחושה שזה בסדר, שאפשר לפתוח.
זה מאוד תלוי בעירייה, באמת יש הרבה עיריות שהודיעו לבעלי עסקים שהם לא יחפו את החוק, והמשטרה באה, ובאמת אני חייבת להגיד שלא אוכפים את זה ברצינות, כלומר ראינו כשנפתחו שלושה קניונים בשבוע שעבר לאיזשהו יום, אז באמת הייתה אכיפה הרבה יותר מסיבית, מאשר ממה שאנחנו רואים כרגע ברחובות, יהיו המינים אשר יהיו. וכן, אבל עדיין המסחר באופן רשמי לא פתוח, יש הרבה חנויות רחוב שמפחדות לפתוח, יש כאלה שמקבלים כנסות.
אז ככל הידוע עכשיו, מתי זה אמור להיפתח ובאיזה מנגנון של איזה תו, באיזה צבע?
אז ברגע זה, בעצם בשעות הצהריים התחילה איזושהי ישיבת ממשלה שדנה בנושא של פתיחת המסחר, משרד הבריאות בעצם רוצה לחכות עם זה, זה די, אנחנו, תמונה שחותמה בכל דיון ובכל יציאה מסגר, משרד הבריאות רוצה לחכות כמה שיותר זמן, ראש הממשלה נתניהו בדרך כלל הולך ביחד איתו, עכשיו יש את העניין שכחול לבן בעצם לקחו את הקו הלעומתי, והם אומרים, לא, אנחנו רוצים פתיחה מיידית של המסחר, שבאופן הדרגתי זה אמנם היא, אבל יתחיל כבר עכשיו.
תגיד, יכול להיות שיש פה איזו הגדרה עמומה, במכוון, שאומרת, אנחנו מאשרים את פתיחת העסקים שלא מקבלים קהל. עכשיו, השאלה, מה זה קהל? קהל זה באמת מסעדה, אז באמת יש קהל, 50 או 80 איש יושבים שם. אבל חנות שניגש אליה מישהו, הוא מבקש משהו ויוצא משם, האם זה קהל? או שהממשלה פשוט החליטה להשאיר את זה עמום, כי היא אומרת, עדיף שאני אשאיר את זה כך.
זה באמת, באמת יש פה בעיה, כי למשל בקניונים באמת יכולה להיות הרבה פעמים התקהלות, וגם בפאוור סנטרים, בביגים ראינו את זה, וזה עדיין מקום סגור הקניונים, ועוד שחנויות רחוב למשל, ודי כמו אחד על אחד ואין ממש קבלת קהל, כי כמה אנשים כבר מגיעים לחנות רחוב ברוב המקרים, נכנס בן אדם אחד, שניים, אז באמת יש פה משהו מוזר. עכשיו אומרים שעכשיו בעצם משרד הבריאות כנראה לאור הירידה בתחלואה, כן, יסכים בשר ושחנויות הרחוב כן ייפתחו לפי איזשהו כללי תו סגול, אבל לקניונים ולפאבר סנטרים לפי תו ירוק, הדיונים האלה ממשיכים ואי אפשר לדעת נכון לעכשיו.
תו סגול כבר עיקר.
והשאלה הכי מעניינת זה באמת מה יהיה כשיפתח המסחר, כלומר האם אנשים יבואו במוניהם כמו שראינו בפעמים הקודמות, ועוד יותר מעניין מזה, מה יהיה פה עוד כמה חודשים, כמה בעצם ישרדו את הסגרים האלה, וכמה כבר נפגעו בצורה כל כך קשה, שלא נראה אותם מתרוממים, והערכה היא באמת שחלק נכבד מחנויות הרחוב לפחות, מהעסקים הקטנים, כבר לא יצליחו להתרומם.
יש לא מעט עסקים שדווקא מאוד נהנו מהקורונה, כולל מסעדות, ולמדו שהם מרוויחים יותר כסף, אספקת שירותי טייק אווי, והאם הם ינסו להמשיך בעצם את השיטה הזו ויחכו הרבה זמן עד שבאמת יהיה כדאי?
אתה מדבר עכשיו על מסעדות?
אני מדבר בעיקר על מסעדות, אבל גם על חנויות אחרות שהצליחו להתארגן בצד הדיגיטלי לא רע.
נכון, נכון, אבל באמת זה לא, בקורונה יש באמת, כמו בחיים בכלל, יש הרבה עניין של מזל, וזה גם כאלה שהיה להם מזל ובמקרה הם היו בתחום שמתאים לקורונה, אז אנחנו מדברים על מסעדות אסיאטיות והמבורגרים ופיצריות, שהצליחו באמת מאוד יפה לחיות עם המשלוחים והטייקאווי, ואפילו המצב הזה עדיף להם, לעומת מסעדות שף ובתי קפה, שבאמת מאוד לא מתאימים למצב של קורונה, ונפגעו, ולא בטוח בכלל איך הם יסתדרו ביום שאחרי.
אגב, אני ראיתי במו עיניי כמה בתי קפה ברשת ארומה שנסגרו, פשוט עוד אחד ועוד אחד, ובמקומות מאוד מרכזיים בתל אביב.
נכון, נכון, ועוד הרום הזה, זה עוד פחות בעייתי מאשר בתי קפה שמציעים פול סרוויס, כי לפחות הרום, אתה מגיע, אתה יודע, אתה מזמין בטייקאווי, אתה בוחר ככה מהמנות, אבל באמת מסעדות שממש יש שם מלצרים ואוכל של מסעדה כביכול, תפריט מגוון, הם יהיו בבעיה מאוד גדולה, וכנה לגבי חנויות האופנה, חנויות אופנה פרטיות, שכבר עכשיו עוברות סגר שלישי, הרבה מהן כבר קרסו, מספיק להסתובב, אין מישהו שלא ראה את השלטים בהשכרה ברחוב.
החמיצו, פספסו את כל...
לא מתייחסים לזה מרוב שהתרגלנו.
את כל העונות, את ארבעת העונות בעצם של שנה שלמה, הם יפסידו עכשיו, הם יוכלו למכור, מה אני יודע, אולי בגדי ים, ברגע שהים ייפתח. תאמרי לי, אולי שאלה אחרונה, מה הרעיונות שמאחורי התו הירוק? את התו הסגול כבר הכרנו, זה בעצם המודל שאנחנו מסתובבים איתו כבר 9 חודשים.
נכון, התו הירוק בעצם אומר שיקבל אותו כל מי שחלפו שבוע או שבועיים, צריכים להחליט על זה אחרי קבלת המנה השנייה של החיסון, או מחלימים. בהתחלה דובר גם על כאלה שקיבלו תוצאה שלילית לקורונה ב-72 השעות האחרונות, כנראה שזה לא יהיה. אגב, מה שהקניונים עשו בשבוע שעבר, שהם קראו לזה תו ירוק, שנפתחו מספר קניונים ורשתות, זה אגב לא היה תו ירוק אמיתי, לא היה תו ירוק מאושר, זה היה איזה פייק תו ירוק, מכיוון שבעצם הם הכניסו גם אנשים מתחת לגיל 60 שחוסנו רק פעם אחת, ובני פחות מ-16 שלא חוסנו ולא יכולים להתחסן. אז כך שבאמת היה פה איזשהו...
אבל מה זה אומר? זה אומר שאנשים יצטרכו להדפיס את התו שהם מקבלים, את האישור שהם מקבלים מקופת החולים שלהם, והם יראו את זה לשומר בכניסה?
ברגע שזה יהיה מסודר, אז אתה תגיע, ויהיו כאלה, אתה יודע, כמו שאתה מזמין כרטיסים באינטרנט, ופורקים לך את הקוד בכניסה, אז בעצם זה מה שיהיה. יפרקו נגיד את האישור על המכשיר הנייד, הטלפון הנייד, זה הולך להיות קצת מסורבל, כי באמת בכל קניון...
זה ייצור תורים גדולים מאוד על הכניסות.
יש סופר שמותר להיכנס אליו.
בדיוק.
וסופר פארם שמותר להיכנס אליו, אז מה יהיה? אז שם יהיה שומר אחר, ואם תגיד שאתה הולך לסופר, אז ייתנו לך להיכנס, ואז פתאום לא ייתנו לך להיכנס לחנות של פוקס.
בקיצור, עם השיטה והתרבות הישראלית...
כן,
קשה לראות את הדבר,
כל אחד יצטרך משהו בסופר.
קשה לראות את הדבר הזה עובד, וברגע שזה יתחיל, אז כולם ייכנסו, והשומר יישבר אחרי זמן קצר.
יפה, נמתין להחלטת הממשלה, נקסוס ציפורניים, יחד עם מנהלי ובעלי חנויות הרחוב.
ושאר עם ישראל.
בדיוק, תודה רבה, עדי.
תודה, להתראות.
שלום לסגי כהן.
שלום.
כתב הדיגיטל שלנו, ואנחנו רוצים לדבר פה על המאבק הכי גדול ואולי הכי מעניין ואולי אפילו הכי משמעותי שמתרחש כרגע בארצות הברית בין שתי ענקיות דיגיטליות, פייסבוק מצד אחד ואפל מצד שני. הם נמצאים בסכסוך גם ברמה האישית בין המנכ"לים, קוק מצד אחד וצוקרברג מהצד השני, אבל גם ברמה המהותית בנושאים של דאטה ושל פרטיות. אז בוא תסביר לנו לאט ובצורה ברורה על מה העניין.
כן, אז קודם כל המילה האחרונה שנאמרה היא בפרסום של Wall Street Journal מהסוף שבוע, שחשף שבאחד השלבים של התקופה, מתישהו בתקופה האחרונה, מרק צוקרברג אמר לעובדים שלו על אפל, we need to inflict pain, כלומר אנחנו צריכים לקרום לכאב לאפל, זאת אומרת זה מראה כמה משקעים שם עמוקים, זה רק מצטרף להמון חילופי דברים מאוד קשים, גם פומביים, שהיו בין החברות האלה. מה שזה כבר הולך שנים אחורה, ברמה הכי בסיסית, אפל מצד אחד אומרת שפייסבוק היא פוגעת בפרטיות, כל מה שאנחנו אומרים על פייסבוק, בעצם טים קוק, מנכ"ל אפל, אומר על פייסבוק, פוגעת בדמוקרטיה, מעוררת, מתדלקת קונספירציות, פוגעת בפרטיות, פייסבוק מצד שני מאשימה את אפל שהיא עושה את הכל מטעמים, מאינטרסים ברורים בשביל פשוט להחליש את המתחרות שלה, בשביל לקדם את השירותים שלה, לקדם את המוצרים שלה. בוא ניתן רק את הדוגמה לטריגר הכי משמעותי והאחרון שהיה בסכסוך ביניהן, שאפל בעצם מתכוונת בעדכון התוכנה הבא שלה להגביל את היכולת של אפליקציות לעקוב אחרי משתמשים כשהם נמצאים באפליקציות אחרות ובאתרים אחרים בזמן שהם באייפון. וזה כמובן פוגע במודל הכי בסיסי של פייסבוק.
בוא נבהיר את הדברים. אנחנו ממתינים, ובעדכון הבא של אפל, כל מי שיש לו אייפון, כשהוא ייכנס לכל אפליקציה, ואנחנו מדברים כרגע על פייסבוק, שזאת אפליקציה שהיא כמובן מאוד פופולרית, הוא יקבל הודעה שמבקש ממנו לומר לאפל, האם הוא מוכן או לא מוכן, שמידע מתוך המכשיר, מתוך כל מיני אפליקציות אחרות, יזרום לתוך האפליקציה של פייסבוק. ויכול להיות שרבים יבואו ויגידו, לא, אני לא מוכן, ואז תיווצר לפייסבוק בעיה.
נכון, אז כנראה שאם תצוץ לך הודעה בטלפון, ותבקש ממך לאשר שמישהו יעקוב אחריך, או שאחת האפליקציות תעקוב אחריך, אז אתה כנראה לא תסכים לזה, ופייסבוק מאוד נפגעת מהעניין הזה, כי היא מתבססת בעצם על האיסוף מידע הזה. הרי כשאנחנו נכנסים לאיזשהו אתר ומחפשים למשל נעליים, אז אנחנו כמובן רואים פרסומות של פייסבוק, פרסומות פייסבוק של נעליים, אחרי זה במשך שבוע, אנחנו מכירים את זה טוב, ברגע שלפחות באייפון זה לא מתאפשר יותר, אז פייסבוק מפסידה מזה, היו הערכות שזה יכול לפגוע בהכנסות שלה אפילו ב-7%.
אגב, זה העניין. בעצם פייסבוק רואה בזה איום על המודל העסקי שלה, זה שהיא אומרת שזה יפגע בעסקים הקטנים, כאילו אכפת לה בעסקים הקטנים. זה קצת לארוז את האירוע הזה באריזה יותר יפה ממה שהוא באמת.
כן, בדיוק. הם פרסמו מודעות, פייסבוק פרסמה מודעות בעיתונים, שאומרת שהצעד של אפל יפגע בעסקים הקטנים, כי כביכול העסקים הקטנים הם המפרסמים, וברגע שהפרסומות שלהם פחות יעילות, אז זה פוגע בעסקים. זה כמובן פייסבוק אכפת בעיקר מעצמה.
אגב, זה תמיד טיעון. זה יפגע בשכבות החלשות, זה יפגע בעניים,
זה יגרום לפיתורים.
זה יגרום לפיתורים. תמיד שאתה מתיימר להגן על החלשים, כנראה אתה רוצה להגן על עצמך באיזושהי צורה.
אבל מצד שני, בואו לא נתפוס גם את הצד של אפל כל כך מהר, לא נאמץ את העמדה שלהם, גם להם יש אינטרסים, מן הסתם, זה לא מקרי.
כי האפליקציות של אפל, בכל מקרה ובכל תסריט, ימשיכו לקבל את המידע שנמצא במכשיר, פעם אחת ופעם שנייה. באופן כללי, אפל נכנסת יותר ויותר לתחומי התוכן. הם בעיקר היו עד היום במכירת חומרה, מכשירי פלאפון, אייפדים, מחשבים וכן הלאה, אבל הם נכנסים לזה, הנה, בדיוק. עכשיו יש מוזיקה כבר, ועכשיו יש כל מיני שירותים אחרים. זאת בהחלט חלק מהמדיניות העסקית שלהם, בעצם להיכנס לאט לאט לתחומים שעד היום היו אצל גוגל ופייסבוק.
והטענה העיקרית מול אפל זה שהם באפ סטור בעצם כל מה שהם עושים זה להגביל ולהחליש כמה שיותר את כל אפליקציה שבאה ומתחרה בה. זאת אומרת, מטילים בהם הגבלות שונות על כל האפליקציות שמתחרות בהם, וככה נותנים יתרון לאפליקציות של אפל עצמה, לשירותים שהיא מציעה, כמו שאתם רואים, כל השירותי תוכן והשירותים המקוונים שלה. וזה מה שפייסבוק אומרת, שכל הצעד הזה הוא בעצם בשביל להחליש את החברות האחרות, בשביל לתת יתרון לאפל עצמה. זאת אומרת, יש כאן טיעונים מעניינים ונכונים וטובים משני הצדדים, אבל מה שמעניין זה באמת שהחברות האלה, שפעם היינו תופסים אותם כשונות לחלוטין, פייסבוק, רשת חברתית, אפל מוכרת תחומרה, היום ממש מתחרות אחת בשנייה, הם עשו להתנגשות מאוד ברור, גם ברמת אפל מצד אחד כבר מציעה, כמו שאתם אומרים, הרבה שירותים מקוונים, ספציפית, נושא המסרים, נושא האפליקציות של מסרים. בארצות הברית, 50% מהשוק הוא אייפונים, וכל מי שמשתמש באייפון משתמש ב-iMessages, אין להם וואטסאפ שם, ואין להם שום דבר אחר, משתמשים ב-iMessages, זה שירות הודעות של אפל הפנימי, וזה כמובן מתחרה בוואטסאפ ובפייסבוק מסנג'ר. זאת אומרת, זו תחרות ממש ראש בראש, ומצד שני, פייסבוק נכנסת לעסקי החומרה, יש לה קסדת VR, בדיוק לפני כמה ימים פורסם שהיא מפתחת שעון חכם שיתחרה באפל וואץ'. יש כאן תחרות עסקית על, על, על שטחים עתידיים, על, על, על קטגוריות מוצר עתידיות. זה לא סתם יריבות אישית בין שני מנכלים חזקים. הרבה אינטרסים, הרבה כסף.
אוקיי, סגי, שתי שאלות קצרות לסיום. אחת מהן, איפה עומדת גוגל בסיפור הזה, שהיא בעצם גם כן מתחרה בשתיהן? אני לא מדבר כרגע על אמזון, אבל גוגל הגדולה. איך היא מסתכלת על כל הדבר הזה? יושבת בצד ורוצה לראות מי ינצח?
אז קודם כל, גם גוגל היו שמועות שהיא מתכוונת לעשות מהלך דומה לשזה של אפל ולהגביל את היכולת של אפליקציות לעקוב. אני לא ברור בדיוק איך זה ייראה, אבל זה בדיוק העניין. מה שמעניין זה שגוגל היא עושה את אותם פרקטיקות, מתתמשת באותם פרקטיקות ואותם מודלים כמו פייסבוק מהבחינה הזאת, זאת אומרת, הצורך לעקוב אחרי גולשים כדי להכניס כסף לפרסומות, ואפל דווקא לא תוקפת גוגל על הדברים האלה. למה? אולי זה קשור לזה שהיא מקבלת מהם, אפל מקבלת בגוגל מיליארדי דולרים בכל שנה, על כדי שגוגל תהיה המנוע החיפוש הדפולטי והברירת מחדל באייפון.
כן. אז שאלה אחרונה באמת, איך הדבר הזה בסופו של דבר ייפטר? זאת אומרת, איזה סוג של פשרה יכולה להיות בין אפל ופייסבוק ואולי גם גוגל? או שבעצם מי שיכריע זה בכלל יהיה הרגולטור, כי שלושת החברות האלה במידה רבה נמצאות כרגע בחקירה ובבדיקה בזווית של ליצור, לשנות הרגולציה עליהן.
כן, כולם תחת לחץ מאוד גדול. אפל בדיוק על הדברים האלה נמצאת תחת חקירות ותביעות, על איך שהיא מקבצ'צת את המתחרים שלה ומועשת אותם ככה שהם לא יצליחו להתחרות בה, ופייסבוק, אנחנו מכירים את כל החקירות והעתיבות שמתנהלות נגדה.
שם אז, כבר הוגש ממש, כתב בעצם, כתב אישום ראשוני.
כן, על, על, על ההתנהלות שלה, ושתי חברות ענקיות שמתנגשות אחת בשנייה, יכול להיות כמו שאתה אומר, שבסופו של דבר, מי שיחריע את הסוגיה הזאת זה יהיה הרגולציה ובתי המשפט, ולא בהכרח טים קוק ומרק צוקרברג שיפגשו ויעשו איזה סוחה.
יפה.
טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, אני משוכנע שזה ימשיך למלא את העיתונים הכלכליים והטכנולוגיים עוד תקופה די ארוכה. סגי כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה לך.
וגם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, להתראות.